לא היו ברורים, ולפני 71 שנים לא היו ברורים, והיו אנשים פה שהיו כאן בארץ הזאת, והתרגשו מכל מאורע שהיה, כי הם ראו את הניסים ממש איך שהם קורים. אנשים שיצאו מעבדות לחירות, אנשים שראו את ארץ ישראל איך שהיא מתחדשת. ארץ ישראל נותנת פירותיה באהבה, גדלה, מתעצמת. כל כביש שנסלל, כמו כל מפעל שנפתח. אז בימים האחרונים הובא לידי איזה קטע שהייתי רוצה לקרוא לכם. על, אנחנו לא מזמן עברנו את יום הבחירות לכנסת, אז אני רוצה לקרוא לכם פה על הבחירות לכנסת הראשונה. הדברים שאני קורא לכם עכשיו הם מתוך יומנו האישי של הרב משה יקותיאל אלפרט, זכרונו לברכה, שהיה רם בישיבת עץ חיים, הידועה בירושלים, בשנים תרעז עד תשט"ו. הבחירות הראשונות לכנסת היו איזה 8.5 חודשים לאחר קום המדינה, כי אי אפשר היה ביום העצמאות לעשות בחירות, אז דחו אותם ל... 8.5 חודשים אחר כך, בכפדלת טבת תשט. וככה הוא כותב ביומן שלו. בפעם הראשונה לאחר אלפי שנה, יום הבחירות לכנסת הראשונה, כפדלת טבת תשט. בשעה 5:35 בבוקר, השכמנו קום, אני ואשתי, ואחי רב שמעון לייב, וגיסי רב נתנס לדוקין ובני דוב. אחרי ששתינו קפה, לבשנו בגדי שבת לכבוד היום הגדול והקדוש הזה. זה לא יום העצמאות, רבותיי, זה יום הבחירות לכנסת הראשונה. כי זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. אחרי 2,000 שנות גלות או יותר, אפשר להגיד מששת ימי בראשית ועד היום הזה, לא זכינו ליום כזה שנלך לבחירות למדינה יהודית, וברוך שהיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חבוד הרב רין. אחרי 2,000 שנות גלות או יותר, אפשר להגיד מששת ימי בראשית ועד היום הזה, לא זכינו ליום כזה שנלך לבחירות למדינה יהודית, וברוך שהחיינו וקיימנו לזמן הזה. אני ואשתי וגיסי הלכנו לקלפי שמוקמה באזור 10 בבית הפועל המזרחי, אשר נמצא ברחוב החבשים, ופנקסי הזהות של מדינת ישראל בידינו. בשמחה רבה ועצומה, הלכנו את הדרך הקצרה מביתנו. כל הדרך אל הקלפי, הלכתי כמו בשמחת תורה אצל ההקפות שעושים עם ספר התורה, כי פנקס הזהות של מדינת ישראל היה בידי. לא היה גבול ואושר לשמחה שהיו לי. בשעה 5:50, באנו לבית הפועל המזרחי, ואנחנו היינו הראשונים. רק הסדרן היה שם, והחשמל היה דולק. שאלנו את הסדרן, איפה הם חברי ועדת הקלפי? והוא ענה שהם עוד לא באו. חיכינו עד שעה 5:54. ככה הוא כותב ביומן. ואז באו שניים מאנשי חברי ועדת הקלפי, ובשעה 6:02 הגיע יושב הראש של הוועדה, העורך דין. מחיתי בפניו על זה שלא בא בזמן הנכון. חשבתי שרק אני המשוגע. כי לפי החוק היה צריך להתחיל בשעה 6. ואכן היושב ראש התנצל בפניי על שאחר. היושב ראש אמר, שמכיוון שישנו מניין חוקי, כי יש את היושב ראש ואת הסגן ועוד חבר אחד וגם משקיף אחד מחירות, יש פה אנשים לא יודעים אפילו מה זה חירות, אפשר כבר להתחיל בבחירות. טוב, הסדרן הביא את תיבת הקלפי והיושב ראש קרא אותי ואמר לי ולאחי והדרת פני זקן, וביקש מאיתנו שאנחנו שנינו נהיה עדים לפרוצדורה של פתיחת הקלפי. הוא הראה אותנו את תיבת הקלפי שהיא ריקה, ופנינו חתם אותה, דהיינו שקשר סביב התיבה חבל ארוך וקשר אותו היטב וחתם בשעבה ורשם פרוטוקול על זה. הוא גם רשם בפרוטוקול שאני באתי בשעה 6. זה לא מדויק, כי באנו ב-5:50. והוא, היושב ראש, בא ב-6:02. מכל מקום, סוף סוף בשעה 6:23 התחילו הבחירות. רק תשימו לב מה זה היה האירוע היום הזה בשבילו. היושב ראש אמר לי שהיות ואני האיש הזקן מכל האנשים שישנם פה, אז אני אהיה הראשון מהבוחרים. ברטט של קדושה ובהדרת קודש מסרתי לידי היושב ראש את פנקס הזהות שלי וקרא את שמי מתוך הפנקס וספר הבוחרים. וסגן היושב ראש רשב את שמי בנייר ונתן לי את מספר אחד. היושב ראש מסר לידי מעטפה אחת ונכנסתי לחדר השני, ששם היו מונחים כל הפתקאות מכל הרשימות. וביד רועדת, וברגש של קדושה, לקחתי פתק אחד, ובו האות ב'. היא רשימת הייחוד הדתי, ושמתי אותה לתוך המעטפה שקיבלתי אותה מידי היושב ראש. נכנסתי שוב לחדר הקלפי וראיתי לכולם כי יש בידי רק מעטפה אחת. ואז הגיע הרגע הכי קדוש בחיי. אותו רגע שלא זכו לו, לא אבי מורי ולא הסבא שלי ולא הסבא רבא שלי זיכרונם לברכה. רק אני בזמני זכיתי לרגע קדוש וטהור כזה. אשרי לי ואשרי חלקי. ברכתי ברכת שהחיינו, ושמתי את המעטפה לתוך תיבת הקלפי. לחצתי את ידי היושב ראש והסגן, ויתר חברי הוועדה, ויצאתי משם. חיכיתי לאשתי, אחי וגיסי, ובשעה 6:28, שבנו הביתה, ואז הלכתי להתפלל תפילת שחרית של יום חג גדול. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. זה מתוך היומן של הרב משה קוטיאל אלפר, זיכרונו לברכה, שהיה רם בישיבת עץ חיים. זה מה שאנשים הרגישו, וברוך השם לנו הדברים כנראה מובנים מאליו, ולכן אנחנו לפעמים שוכחים להודות, אבל היינו צריכים כנראה כל בוקר להתעורר, ופשוט לקום מהמיטה בריקוד. אז לפחות יש לנו יום אחד בשנה, שאנחנו יכולים כולנו להתרכז, רק בהודעה. אני מתכבד להזמין את הרב אביהו שוורץ לומר מילים לכבודו של יום. הרבה מילים.
ברשות ראש הישיבה, כל הרבנים, גדולי התורה, פשוט כל התלמידים, תלמידי הישיבה, עוסקי התורה לדורשיה. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. מורנו ורבנו הרב צבי יהודה כהן קוק, זכר צדיק לברכה, היה מזכיר תמיד דברי חז"ל, רגיל להזכיר את הפסוק הזה ודברי חז"ל עליו, שחז"ל אומרים, איני יודע, שהכתוב אומר, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. במי זה בו? בו בקדוש ברוך הוא, עשה השם, או שהנושא הוא היום, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו ביום. צריך להתבונן בזה, מה בכלל השאלה? ועל מה הדיון? אנחנו שמחים בו, בקדוש ברוך הוא. צור ישראל וגואלו, שאנחנו יודעים ומאמינים ואשרנו שאנחנו מאמינים בני מאמינים ויודעים שכל מהלך הגאולה שאנחנו נמצאים בו הוא מהלך אלוקי. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, ולכן זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו בקדוש ברוך הוא. אבל בכל זאת אנחנו רואים שיש חשיבות ליום, לימים, כמו שאנחנו אומרים, כמו שנכתב במגילת אסתר, שנכתבה ברוח הקודש, בכתובים, והימים האלה נזכרים ונעשים. הימים, יש חשיבות מיוחדת של הימים, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרם. גם בחנוכה לשנה אחרת, אומרת הגמרא, קבעום ועשאום ימים טובים בליל ובהודעה. ברמב"ם קצת משנה את הסגנון. קנו חכמים לאור הניסים האלה של חנוכה ימי שמחה והלל, אבל ימים, הדגשה מיוחדת על הימים. ברור שהקישור שלנו והחיבור שלנו בשמחה הזו הוא אל מקור הכל, מקור המקורות, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. הרב צבי יהודה, הורינו ורבנו, היה לפעמים מתבטא, היה אומר, בהתחלה, כשקמה המדינה, עוד לא היה מסודר איך לשמוח, איך לחגוג, והייתי הולך לרחובות, הרגיש צורך לבטא את השמחה הגדולה, הייתי הולך לרחובות, לשמוח עם ההמון, עם הבנים, עם הבנות, שהיו רוקדים ברחובות, הייתי רואה בזה קדושה. כך הוא היה אומר. עכשיו, בשנים האחרונות, כאילו יותר, הוא אומר שהסתדרה שמחה בישיבה וסעודת מצווה, אז הוא קורא לזה מסיבה של קבלת עול מלכות שמיים. מסיבת יום העצמאות היא מסיבת קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו נפגשים עם מלכות השם. ריבונו של עולם מנהיג את עולמו. כביכול, במשך כל הגלות הארוכה, נמסרת המלכות לארבע מלכויות. וכאילו הקדוש ברוך הוא מסולק מן התמונה. כלשון הכתוב, השיב אחור ימינו. או שהגמרא אומרת, שמואל אומר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. כמה זמן הקדוש ברוך הוא יכול להיות אבל? נמצא באבלות? על חורבן בית המקדש, חורבן מלכות ישראל. וכשמתעורר את הגאולה, וכשמתעורר תהליך פלאי עצום ונורא של גאולה, מתגלית מלכות השם. ובכל זאת, יש גם התמקדות בימים. הימים האלה נזכרים ונעשים. קדושת הזמן, הקדושה האלוקית, שאנחנו רואים כמה וכמה פעמים בכוזרי, קדושה האלוקית שמתגלית בנשמות עם ישראל, ובזמנים המיוחדים, וקדושת המקום, קדושת ארץ ישראל. ואין ספק שהשמחה של יום העצמאות היא שמחה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר שמחת פורים ואפילו שמחת חנוכה. שמחת פורים היה נס גדול מאוד מאוד, נס קיומי לנפשות. ובכל זאת עקדתי עבדי אחשוורוש, ענן נשארנו עבדי אחשוורוש. מרדכי זכה למעמד גדול מאוד, נהיה עוזר של השיקור מפרס, עוזר אחשוורוש. כמו היום יש אחד גם כן חושב שהוא מי יודע מה, מעז להתערב פה בעניינים יותר מדי. עוזר של טראמפ. כבוד גדול. בחנוכה זכינו גם לנס קיומי וגם לנס רוחני. זכינו להדליק נרות בבית המקדש. אבל מה? הרמב״ם אומר, חזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה. הרב צבי יהודה היה אומר על חוסיין, הוא היה אומר את המילה הזו, אבל אני חושב שאפשר בערכנו להגיד את זה גם על בית שני, מלכות נבח דיקר. איזה מלכות הייתה בית שני? יותר בושה יש לנו מזה מאשר. בכל המובנים, לא רק במובן רוחני. זוכים פה, במדינת ישראל. כמה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה היה חוזר והדברים, וכשאני אומר הרב צבי יהודה היה אומר, זה הרי לפני 50 שנה, יותר מזה, 40 שנה, 50 שנה. העברים, הביטו וראו, תפתחו את העיניים, תסתכלו, תראו מה קורה. והיה מוסיף, מי עיוור? כי אם עבדי וחרש כמלאכי אשלח. מי הם העיוורים הכי גדולים? עבדי השם. לצערנו. אבל ברוך השם, אני מתחיל לפתוח את העיניים. נזכיר פה דברים של חברנו שנלקח מאיתנו בשנה הזו, הרב הגאון, רגילים, הוא גאון, שם הגאון, זה גאון, דעת שגם יש בתוכנו, הגאון והצדיק, הרב אליה וישליצקי, זכר צדיק לברכה, הגאונות המיוחדת שהייתה לו. שמעתי ממנו, אני מדבר על זה הרבה, על הבריח התיכון שמבריח את הקרשים מן הקצה אל הקצה. במשכן זה הבריח שמחזיק את והיה משכן אחד וממילא את כל השראת השכינה. היו במשכן הרבה בריחים, כל צלע וצלע היו לה בריחים, ויש בריחים עליונים, ויש בריחים תחתונים. יש כל מיני כוחות בעם ישראל. ויש בריחים שמקשרים את הכוחות האלה. סוגים שונים של כוחות, גם סוגים שונים של כוחות רוחניים, יש להם בריח של צד מזרח, בריח של צד צפון, של צד דרום, בריחים עליונים, ויש בריחים תחתונים. אבל יש הבריח התיכון שמבריח את כל הקרשים כולם. והבריח התיכון הזה הוא מדינת ישראל. שהיא שמחברת את כולנו. את כל הכוחות. להוציא כאלה שעוד פרשו מכלל ישראל. אולי לא. מקווה שלא. כל מיני בעלי פלגוטה חברו לסטמר. קשה להבין את זה, איך, מאיפה הם יצאו ולאן הם הולכים. אבל הם עכשיו כבר נהיה פלגים של הפלגים, הם מתפלגים בתוך עצמם, ומילא התבטל כל הפלגוטה שלהם, ויחזרו להתחבר בעזרת השם. אבל מדינת ישראל מחברת הכל, מחברת את כולנו. יש קואליציה ויש אופוזיציה ויש כוחות כאלה וכוחות כאלה, וכולנו מאוחדים. אחד ראינו את זה היום, יום הזיכרון, חללי צה"ל ולחללי המלחמות, שמחבר ומאחד את כל חלקי עם ישראל השונים. במשכן היו קרשים. הקרשים מספרם ממחת קרשים 20, 28, רוחב כל קרש 1.5 אמה. ההיקף של הקרשים כולו בעצם 72 אמה. והבריח התיכון מחבר את כל ה-72 האלה ועושה מהם שם אחד. השם הגדול והנורא, שם של עין בית. ואנחנו מתפללים שכעת, כשמדינת ישראל מדינתנו נכנסת לשנת ה-72, אנחנו מתפללים שהכוח הזה של הבריח התיכון שלה, שמבריח מן הקצה לקצה, ילך ויתעצם, ויותר ויותר תתגלה האחדות של כלל ישראל בתוככי מדינת ישראל. ומתוך כך הגאולה תתקדם בממדים עצומים, שאנחנו רואים בשנים האחרונות שהגאולה מתקדמת בממדים שלא היינו רגילים להם בשנים אחרות. יש התקדמות עצומה, בעיקר בתחומים הגשמיים. אנחנו אנחנו מקווים, מתפללים, שנזכה כעת להתקדמות גדולה בכל המובנים, גם בצדדים הרוחניים, שהם תפקידנו, שהאמונה, כפי שהיא מושרשת בנו, מכוחו של רבנו יהודה לוי בקוזרי, ספרי המהר"ל, ספרי הרמח"ל, מרן הרב זצ"ל, וכל הספרים כולם, כל גדולי ישראל כולם, תלך ותתעצם, ואהבת התורה שבנו, בנגלותיה ונסתרותיה של תורה, תתעצם בנו יותר ויותר, ומאיתנו בכל כלל ישראל. נזכה מתוך כך בעזרת השם, למה שהגר"א קורא לזה חיבור טרן משיחין, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ועשיתים לעץ אחד, תתגלה הגאולה שלמה במהרה ברחמים גדולים. חג שמח.
לציון גואל בא, ובא, ובא לציון גואל, ובא, לציון גואל, ובא, לציון גואל, ובא, ובא, ובא לציון גואל. ובא לציון גואל, ובא לציון גואל, ובא, ובא, ובא לציון גואל, ובא לציון גואל, ובא לציון גואל, ובא, ובא, ובא לציון גואל. לתפיסותינו שהבאו כדי להגיע, לתפיסותינו שהבאו כדי להגיע, לתפיסותינו שהבאו Yeah. Shateino ay ay aha ha ay 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 Shateino Asheino Uma Tovetino Uma Taino Ozaleino Maya Feo Shateino Ay hey hey aha
נא לשבת. נא לשבת. נא לשבת.
תגיד לי, נמחתם שם? מה זה?
אחרונים לשבת. אחרונים לשבת. ברשות מורנו ורבנו ראש הישיבה, אני רוצה א' לפתוח בשבח אכסניה, להודות להנהלת האולפנה יאיר פרייליך, למנהל המטבח חנן לוי ולכל העובדים על הסעודה המפוארת לכבוד יום העצמאות. לפני שרבנו ורבנו ידבר, אני אזמין את הרב לדבר. אז לאחר שהרב מסיים לדבר, אנחנו נקרין סרטון קצר. אז אני מבקש לא לקום מהמקומות, אחר כך מנה אחרונה וברכת המזון והמשך ריקודים אם יהיה לכם כוח. אז מורנו ורבנו ראש הישיבה, בבקשה.
ברשות מרנן ורבנן ורבותיי, לפני יום העצמאות, כמה חודשים לפני כן, הייתה החלטת האומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל. באותו הלילה נתאספו בכל עיר ועיר, בכל מושב, בכל מקום בארץ ישראל, נתאספו כל ציבור היהודי להקשיב, לראות מה תהיה החלטה שם באומות המאוחדות. אני הייתי ילד בן 10, הוריי השכיבו אותי לישון והלכו למרכז תל אביב, קראו לזה כיכר מגן דוד, לא יודע אם אתם מכירים את תל אביב, ורחוב אלנבי. כל תושבי העיר היו שם. בירושלים כולם התאספו סביב בית הסוכנות היהודית. וכן בכל מקום ומקום, והקשיבו להצבעה שם באומות המאוחדות. סיפר לנו אבא של הרב פצ'ניק, שהוא היה אז עיתונאי באמריקה, והוא היה שם בעצרת האומות המאוחדות. והם עמדו שם, הוא עמד מאחורי הנציגות של היהודים, עוד לא הייתה מדינת ישראל, כן? והוא רואה שהם אחד הם שולחים פתק לאחד מהדיפלומטים ממדינות מרכז אמריקה. והוא החזיר פתק בחזרה. עיתונאים כמובן סקרנים לדעת מה היה שם הפתק. אז המשלחת הישראלית, היהודית, היא חשבה שהוא להוא יש פנים של יהודי. הם רצו לדעת אם הוא יהודי, והם כתבו לו, אנא השם מושיענה. הוא החזיר, אנא השם הצליחנה. וברגע שלאט לאט התחילו לספור את הקולות, מדינה זאת בעד, מדינה זו בעד, מדינה זו, התרגשות גדולה מאוד, כולם, אחרי שראו שהרוב גדול, ובאה ההחלטה הזאת, השמחה פרצה בכל מקום ומקום. אני התעוררתי מהשינה, הייתי במרחק של קילומטר מהמקום של השמחה. התעוררתי ולא ידעתי, ההורים לא נמצאים, אמצע הלילה, שתיים בלילה, למה הם לא נמצאים, מה קרה, אני לא יודע, אני שומע רעש, כל רעש גדול. ואז ההורים חזרו וסיפרו לי שהחליטו על הקמת מדינת ישראל. כל העם היה בהתרוממות נפש עצומה. אנחנו לא רחוק, עוד לא, עוד ההדים של חג הפסח מהדדים בתוכנו. ועדים היינו לפרעה במצרים ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה וזרוע נטויה לחירות עולם. זה עניינם של הימים האלה, של היום הזה. יצאנו משעבוד, ארץ ישראל יצא משעבוד, ואנחנו עם ישראל יצאנו משעבוד לגאולה, לחירות. יום העצמאות, יום החירות. הזוהר בפרשת בהר אומר שמי שהוא עבד לא יכול לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ולכן ישראל שהיו במצרים, כתוב, זכרנו את הדגה שאכלנו במצרים חינם, חינם מן המצוות, חינם מן הברכה. כביכול ישראל לא היו מחויבים במצוות, כי מי שאין עליו עול מלכות שמיים, אז אין עליו גם עול מצוות. הוא נותן דוגמה, כמו שור, שכל עוד שלא שמים עליו את העול, אי אפשר לעשות בו שום מלאכה. אחרי ששמים את העול, אפשר לעשות מלאכה. קודם, עול מלכות שמיים. ואחר כך, מתוך שיש עול מלכות שמיים, יש עול מצוות. וכשיש עול אחר, עול של עבדות, אי אפשר לקבל עול מלכות שמיים. זה מבאר, ככה נראה לי שזה מבאר לנו, את הברכה שלפני קריאת שמע, ברכת אהבה רבה, אהבת עולם שאנחנו אומרים בבוקר, ובתוך ברכת התורה בעצם, נכנס מהר ואהבה עלינו ברכה ושלום, מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קיומיות לארצנו, שברולנו מעל צווארנו. מה זה קשור לברכת התורה? מהר ואבינו ברכה ושלום מארבע כנפות, תוליכנו קומות לארץ, ושבורו לנו מעל צווארנו. זה לא קשור, זה דבר אחר. וכנראה שהקשר הוא, כי אנחנו עכשיו עומדים לקבל עול מלכות שמיים, לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכל עוד שיש עול גויים מעל צווארנו, אנחנו בעצם לא מקבלים עול מלכות שמיים שלמה. אנחנו מבקשים, זה חלק מהברכה לפני קריאת שמע, שאנחנו מברכים, מבקשים קדוש ברוך הוא שישחרר אותנו מעול אחר, ואז כשנהיה משוחררים מעול אחר, אז נוכל לקבל עלינו את עול מלכות שמיים בשלמות. והתורה מלמד אותנו שיכול להיות מצב שהעבד לא מבין כמה זה חשוב לצאת לחירות, ואומר, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. זאת אומרת, אדם מאבד את הצלם העצמי שלו. ואז התורה אומרת, צריך לרצוע את אוזניו במרצע. אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן זו ששמע קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה. ונשאלת השאלה, העבד, אנחנו מדברים כאן על עבד עברי. עבד עברי שאם הוא יצא לחירות, ייתכן שלא יהיה לו שום דבר. עכשיו הוא, יש לו אדון עשיר, ונותן לו את כל צרכיו, ומשחרר אותו מכל עול, מכל אחריות עצמית. הוא יכול עכשיו, האדון מטפל בו, נותן לו אוכל לאכול, בגד ללבוש ומיטה לישון, ולא סתם. הוא צריך לתת לו ברמה של האדון. ומי שקנה עבד, קנה אדון לעצמו, אומרת הגמרא. צריך לתת לו את המאכל שהאדון אוכל, ואת המיטה, והצעת המיטה שהאדון, ממש תנאים מהדרים. אז הוא רוצה להישאר. ואדון גם לא מפריע לו לעבוד את השם. חוץ מהיתר הזה לעשות שפחה כנענית, הוא מקיים את כל המצוות כולם. אז מה הבעיה? מה הבעיה? שישאר עבד, קיים את כל המצוות כולם, ולמה צריך לרצוע את עצמו? מה זה קשור עם המצרים? שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, היינו שם משובדים, לא נתנו לנו לחיות את חיינו, לא נתנו לנו, השפיעו עלינו השפעות רוחניות קרות, ולא יכולנו לעבוד את השם, אבל העבד הזה הוא יכול לעבוד את השם. אדון נותן לו לעבוד את השם, נותן לו גם את כל התנאים שיוכל לחיות חיים טובים. ואף על פי כן אומרת לנו התורה שהוא קנה אדון לעצמו, והקדוש ברוך הוא אומר כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וצריך לרצוע את אוזנו. זאת אומרת חירות, צריכים להבין את המושג הזה של חירות. אדם, מישהו תחת עול של אחר, לא יכול לקבל עול מלכות שמיים. צריך להיות משוחרר לחלוטין. ואם יש לו אדון טוב, ואדון שמתחשב איתו ונותן לו את כל התנאים, אבל יש לו אדון, אז ריבונו של עולם הוא לא האדון היחיד שלו. אז יש לו שני אדונים, הוא לא יכול, זה לא יכול להיות עבד לשם. עבד לשני אדונים, הוא לא יכול, זה לא עבד לשם. יש מבחינה, זה ככה מבחינה פרטית וככה מבחינה ציבורית. ויש יכול להיות גם בציבור כזה, מצב כזה שאנשים אומרים, אהבתי את הגלות, ושם יש לי תנאים טובים, אין שם בעיה של שמיטה, ואין שם בעיה של חשמל בשבת, וממש אפשר להיות מהמהדרים והמהדרים בקיום המצוות. ונמצאים אבל תחת עול מלכות אחרת. לא עול מלכות, לא מלכות שמיים. וזה מה שחזל אמרו לנו, שכל מי שדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. הוא שייך למסגרת של עובדי עבודה זרה. לא משנה, הוא חלק מהם. הוא משוייך להם. ומי שנמצא בארץ ישראל, אז כאילו, ומסביר ההפלאה, בסוף מסכת כתובות, שמה זה כאילו? שמי שנמצא בחוץ לארץ, ואף על פי שהוא צדיק גמור, אבל כאילו עובד עבודה זרה. ומי שנמצא בארץ ישראל, ולא צדיק, אבל כאילו יש לו עול מלכות שמיים. זאת אומרת, המציאות שאדם שייך למקום שבו יש עול מלכות שמיים, אז הוא שייך למציאות הזאת. אדם שנמצא במקום של עול מלכות אחרת, אז הוא כאילו עובד עבודה זרה. מה מדרגות בחירות. דיברתי על זה בשבת הגדול. אני רוצה קצת לחזור לפניכם על הדברים שרובכם לא שמעתם את הדברים הללו. ביציאת מצרים יצאנו כעם לחירות. היינו משועבדים למצרים ואחר כך יצאנו לחירות עולם, כעם, עם ישראל יצא לחירות עולם. ואנחנו המשכנו במשך דורות על דורות בארץ ישראל לעבוד את השם, עבודה של הכלל. הרב מדבר על זה במהלך האידאות. כלל ישראל עובד את השם. הפרטים לא כל כך באו, הפרטים זה לא כל כך בא לידי ביטוי. עבודת השם בבית המקדש, אין תפילות שכל אחד מתפלל ועובד את, ויש קורבן תמיד. קורבן תמיד שכלל ישראל מביא, וכאילו, לא, או לא כאילו, כלל ישראל, כל כלל ישראל ביחד, מביא כל יום קורבן תמיד, כך עובד את השם. קורבן בבוקר, קורבן בערב, קורבן את מוסף בשבת ובחגים וכדומה, וכלל ישראל ככלל עובד את השם. הפרטים לא כל כך באים לידי לבטא את הצד הפרטי של עבודת השם. ביחד, הכל ביחד, כללות. אחר כך, עם החורבן, בית ראשון, והפיזור, כבר אנחנו אפילו שאנחנו חוזרים לבית שני, ובונים בחזרה את בית המקדש, באים חכמים ומתקנים תפילות כנגד קורבנות. יש עדיין הקורבנות, אבל תפילות כנגד קורבנות. כלומר, גם צריך לבטא באופן אישי כל אחד ואחד, את הדרך העצמית שלו בעבודת השם. פתחת התורה שבעל פה עם כל התרחבות, עם ישראל מתפזר, כמו שאומר הרב, כאשר הכלל היה מאוחד, זה כמו שרגה בתיהרה, זאת אומרת, זה באור השמש, בחצות היום אתה מדליק נר, אין לו שום משמעות. אבל בלילה כשאתה מדליק נר, אז הוא מאיר. ככל מה שהחושך מתגבר, ככה האור של הנר יותר בולט ויותר נצרך ויותר מופיע. ישראל מתפזרים, מתפתחת מאוד מאוד העבודה הפרטית, האינדיבידואלית בעבודת השם. ומגיעים באמת לאיזה מיצוי גדול מאוד של עבודת השם, ככל שהחשיכה מתרבה, שהפיזור מתרבה, יותר מתפתחת האינדיבידואליות הזאת של עבודת השם. עם ישראל עכשיו עולה בדרך לחזרה, בדרך לחזור, להיות עם, להיות ציבור, להיות כלל, ואמור לגלות את עבודת השם הכפולה, גם למצוא את הדרך איך לחזיר או לחזור לעבודת הכלל, ולהישאר כמובן עם כל הפרטיות. ויש עוד שלב של חירות, שדיברתי על זה. אנחנו משוחררים מעול מלכות אחרת, אנחנו יכולים לעשות את רצון השם ואיש לא מפריע לנו, אבל אנחנו מוגבלים. אנחנו מוגבלים מתחת הטבע, לא כל מה שאנחנו רוצים אנחנו יכולים לעשות. זאת ההגבלה הכי גדולה שיש לנו, שאנחנו אנשים עם מוגבלות, רצון יכול להיות לנו מאוד מאוד גדול, אבל יכולות מצומצמות. ואנחנו לא יכולים להוציא את הכוחות שאנחנו רוצים להוציא מן הכוחות, מן הכוח אל הפועל. רצון עצום ויכולות מאוד מאוד מצומצמות ביחס לרצון. האם אפשר להשתחרר גם מזה? להשתחרר גם מהמגבלות של היכולות ולהיות משוחררים, להיות בני חורים? גם זה אפשר. כשאדם מבין שהרצון האלוקי, החופשי, הבלתי מוגבל, כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה הוא יכול, ואדם מתאים את רצונו לרצון השם, ולא שהוא רוצה משהו והוא לא יכול לעשות, אלא הוא, מה שהקדוש ברוך הוא מתאים את עצמו לרצון השם במובן זה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה בעצם מה שהוא רוצה, וכל מה שיקרה שזה רצון השם זה בדיוק מה שהוא רוצה. יקרה אירוע כזה או אירוע אחר, מכביד לכאורה, אבל לא מכביד, מכיוון שזה הקדוש ברוך הוא רוצה וזה מה שאני רוצה. אבל בעצם ברגע הזה הוא, הוא נעשה רצונו גדול, כרצון השם, וכל מה שקורה זה בעצם מה שהוא רוצה, הוא יצא מכל המגבלות. זאת המדרגה היותר עליונה, יותר שלימה, שאדם, זה החופש העליון. זאת החירות העליונה שאליה אנחנו שואפים, אליה אנחנו חותרים. ואפשר לומר שזה נמצא בעצם באומרנו בפסוק, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אולי כאן יש שלבים. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אני עכשיו עולה קצת באופן קצת אחר. בכל לבבך, שלב הראשון, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, זאת אומרת, תעשה את כל רצון השם עם כל הלב, באהבה גדולה מאוד. השלב הראשון, יצאנו ממצרים, קיבלנו עול מלכות שמיים, אבל עול מלכות שמיים שקיבלנו בשלב הראשון, זה היה בכפיית הר כגיגית. אנחנו ראינו את כל הגדולה האלוקית, ולא היה אפשר בכלל למרוד ולא לעשות את רצון השם. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. שלב הבא, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. ואולי הדור קיבלו בדור שלנו, זה עוד יותר שלב חדש, שאדם רוצה להיות חופשי ולהיות מוכרח ולא קשור משום מסגרת חברתית ולהיות עושה רק מה שהוא רוצה. זה החופש של הבחירה בקדוש ברוך הוא מעצמנו. הדור קיבלו, במובן כללי ובמובן הפרטי. זה בכל נפשך. בכל נפשך זה הדור קיבלו. זה מבאר אור החיים. בכל נפשך פירושו של דבר, כמו שיש דברים שאתה צריך אותם, לאכול, לשתות, גם הנאות שאתה באופן טבעי רוצה אותם, לא מפני שאתה מבין שצריכים לעשות את הדברים הללו, אתה עושה אותם, אלא הטבע דורש את הדברים הללו. להגיע למצב כזה של בכל נפשך, זאת אומרת, אתה עובד את השם מפני שזה הרצון הפנימי שלך. זה לא מפני שככה הורית, מפני שכפו עליך, מפני שהבנת, אבל זה לא אתה, אלא בכל נפשך זה אתה. מה השלב השלישי? בכל מאודיך. בכל מאודיך, זאת אומרת, בכל מידה שהוא מודד לך. בכל מאוד, 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 בלי גבול של המאוד הזה. דהיינו, התאמה לרצון האלוקי, שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה אני רוצה. ואם הוא עושה לי פעולה כזאת שמחייבת אותי דברים קלה, זה בעצם מה שאני רציתי. אני מחכה ומצפה להתקיימות רצון השם. ואיך שהוא מופיע, בכל המצבים, מצבים שנראים אולי קשים, אבל זה מה שרציתי, מפני שזה הוא רוצה את זה, אז זה מה שטוב. זאת המדרגה הגדולה, השלימה של החירות, שאדם מתאים את רצונו לרצון השם. הגענו לשלב הזה, את השלבים הקודמים אנחנו כבר בתוכם, ואנחנו בדרך הזאת. זאת המטרה, זאת האידיאל. השמחה הגדולה שאנחנו שמחים ביום הזה, זה לא רק על מה שהיה, זה על מה שהיום הזה מביא. על הגאולה השלמה שהיא אנחנו נמצאים בתוכה, בשלבים שלה, לקראת הגאולה השלמה. אנחנו כבר רואים וצופים למה אנחנו עומדים להגיע. ועל כך השמחה היא כפולה ומכופלת. לא רק מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, אלא מה המעשה הזה מביא, למה הוא אמור להביא לגאולתנו השלמה. אנחנו מתפללים לריבונו של עולם, כי גאולה תהיה. אנחנו מתפללים שתי בקשות, שזה יהיה במהרה ושיהיה ברחמים. ככה כל הברכות של 18, במהרה וברחמים. עצם העובדה שתהיה גאולה זה ברור, אבל שיהיה מהר ורחמים רבים, בעזרת השם יתברך.
שלו גרו באופרה בקרוון קטנטן שהיה עולה על מסעית רגילה
23 מטר אני חושב, או 22 מטר
21 משהו אני חושב
עבדנו כל הלילה לפרק בקור, בגשם את החשמל, את הביוב שבחמש בבוקר שעת השין קרוונים יהיו מיועדים לעלייה ליקר
העמסנו אותם על המסעיות של בן יהודה, זיכרונו לברכה.
עם הריהוט בפנים.
עם הריהוט, עם הציוד, עם המקרר.
אותי כמעט לקחו ישן גם בפנים.
הגענו פה כשש בבוקר. כשפה כבר חלק, אנשי צוות מעופרה שהגיעו, כבר הכינו לנו את הקרקע, אישרו שטח, הכינו צנרת. תוך כמה שעות, מלא מ-6 בבוקר עד 11-12 בצהריים, כל הקרוונים מחוברים למים וחשמל וביוב. זה מבצע לא להאמין. ואז הגיע מפקד ממשל רמאללה, והוא אמר, מה פתאום באתם, אתם יודעים שאני צריך לפנות אתכם מיד? אמרנו, לא, זה נסגר כבר ברמת שר הביטחון, אנחנו פה ביישור.
זה למעשה ככה התחיל היישוב, על 4 דונם. מיד הצבא בא וגידר את המקום.
אני אישית באותו יום הייתי כנראה עם חום גבוה, 40 חום, חוץ מזה שעבדתי בהקמת הקרוונים, בפילוש שלהם וביוב ומים וחשמל, הלכתי לישון עם חום גבוה, חלמתי חלום שאני חושב שלא סיפרתי לאף אחד, וחלמתי שקול קורא לי, הוא אומר, שמואל, שמואל, שמי חיים שמואל, הוא אומר, הנני, אני לא שומע כלום, שמואל, שמואל, הוא אומר, הנני, אבל איכשהו הקול שלי הוא נבלה בהמולה, ואני מנסה להגביה את הקול, ואני לא מצליח להגביה את הקול, והרגע שאני חולם, אני לא יכול לצעוק, שמואל, שמואל, ואני אומר, הנני, שום דבר. עכשיו התעוררתי בבעתה, באמת חייתי שקוראים לי מהחלון, כי הגיע תורי לשמור. ובאמת, הנקודה הזאת זה לא איזה סיפור סתם. הגרעיל הראשון של שילה, הוא לא היה אנשי אפוס, אנשי, כן, מדברים גבוהה, חושבים פוליטיקה, מתכננים צעדים, רמי דרג. אנשים פשוטים שבאו להתיישב בשילה. וידעו שאם שילה תוקם, זה לב יהודה ושומרון, אין שום ויתורים. זה לא פאתי כפר סבא, ולא פאתי ירושלים, ולא חיזוק נתניה, זה לב ליבו של השומרון. אם נצליח פה להאחז, זה סוף הסיפור. לקראת ט"ו בשבט, חנן פורת כינס ישיבה דחופה של גוש אמונים, ואמר שהוא רוצה בט"ו בשבט לעשות פה הנחת אבן פינה. עם קביעת מזוזה של הרב צבי יהודה, ועם כל ישיבות בני עקיבא, עם קטיעת עצים, בט"ו בשבט ואולפנות.
טקס העלייה של שילה בדמעות, בתחנונים, ברחמים גדולים אקבצך ולא בפירוד, אלא בשמחה גדולה ברחמים גדולים אקבצך.
זה רבע שעה לפני האירוע, מגיע אליי מוישה מרחבי, אומר, תגיד, הכנתם איזושהי אבן בשביל לשים פה באבן פינה? אמרתי לו, תראה, אף פעם לא הייתי באירוע של אבן פינה, באמת שמים שם אבן? אז הוא אומר לי, כן, אז רצתי, לקחתי, אתם רואים שיש פה מאחורינו כל מיני אבנים מרובעות יפות, לקחתי איזושהי אבן מרובעת יפה, לא כבדה מדי, כדי שאפשר יהיה לטלטל אותה, וכתבתי על זה, בעזרת השם יתברך, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אבן פינה להקמת עיר בשילה, שבט תשל"ח. כתבתי את זה, אמרתי לו, זה בסדר, או, מצוין.
וזה היה דבר באמת מאוד מאוד מרשים וחזק ומחזק. ויחד עם זה, זה יצר קשיים גדולים מאוד גם במערכת המדינית.
התחילו להגיע העיתונאים גם מהארץ וגם מהעולם, וכמויות שאני לא הכרתי קודם, והתחילו לראיין אותי. האם באמת יש פה משלחת חפירות או שזה יישוב? אז אני ככה הוצאתי ישר משפט כזה. לא באנו הנה לחפור, אלא באנו להתחפר פה.
אחרת ב-NBC וב-CNN הראו, זה תרמית של ממשלת הליכוד בארצות הברית.
התברר שלמחרת, בישיבת ועדת שרים לביטחון, מה שקוראים היום קבינט, אמורים להחליט לפנות את שילה, כי זה יישוב וזה מסוכן. להזכיר, הייתי ילד שבדיוק חגג את יום הולדת ה-21 שלו באותו פסח, לא היה רכב ליישוב, לקחתי ממקסים גור את הרכב שלו, נסעתי לירושלים, לדוקטור בורג, שהוא היה חבר בוועדת השרים, כדי לדבר איתו. סיפרתי לו מי אני, מאיפה אני. אז הוא אומר לי, זה לא בסדר. אמרתי לו, למה לא בסדר? הוא אומר, כי דיברו איתכם להיות מחנה ארכיאולוגי, ואתם אמרתם שאתם רוצים יישוב, יישוב הממשלה לא אישרה, והממשלה צריכה להפעיל את סמכותה ולפנות אתכם. אז אמרתי לו, אז תראה, עם כל הכבוד, שני אנשים דיברו בטלוויזיה, אולי בטעות, אולי לא בכוונה, אמרו יישוב, זה לא הכוונה, כמובן אנחנו רוצים לשבת בשקט. והוא ראה שזה מאוד כואב לי, ומאוד ביקשתי שימתינו עם זה. אז באיזה מין חמלה כזאת של סבא לנכד, הוא אומר לי, טוב בחור צעיר, אתה נוסע עוד הביתה? אמרתי לו, עד לשילו עכשיו? אמרתי לו, כן. אומר, טוב, אז אם אתה נוסע הלילה, תיסע, תישן ברוגע, אני מחר לא אתן להעביר את זה, שילה תישאר במקום.
עד הישיבה דחופה של ממשלת ישראל והחליטו, אין שילה. כלומר, לא לבלוע ולא להקיא. אנחנו לא יכולים לפעלות אותם כאן, אנחנו ממשלה לאומית, וגם לא יכולים לאשר אותם, כי האמריקאים יהרגו אותנו. אז השאירו אותנו מבודדים בלא מים, בלא חשמל, בלא אפשרות לקלוט משפחות, בלא בתים. שמו לנו מחנה של מחלקה של גולני בכניסה ליישוב, שמטרתה הייתה כאילו לשמור עלינו, ובעצם לסגור אותנו, שלא נוכל לעשות שום פעולה התיישבותית. אולי נתייאש, שמונה משפחות, בלי מים, בלי חשמל, בלי כביש, בטח נתייאש ונעזוב והכל יהיה בסדר.
אנחנו הוצאנו להתרחב, אבל היה שם צבא, ולא יכולנו לעשות שום דבר, אבל אנחנו התחלנו עם זה משחק יפה. היה קרוון אחד קטן, מאוד קטן, שאפשר היה לגרור אותו, ושמנו אותו קרוב מאוד לקונסטנטינה. כאשר החיילים התחלפו, אנחנו הזזנו את הקונסטנטינה וגם את את המבנה הקטן הזה, פשוט הזזנו אותו כל פעם, 10 מטר, 15 מטר, 20 מטר, וגם את הקונסטנטינה, ככה הזזנו אותו לא מעט.
היינו 8 משפחות, פרציות 10, שזה יישוב בר קיימא עם מניין קבוע, וקיבלנו תרומה של 2 קרוונים מאלון מורה. להכניס אותם הייתה הבעיה, כי מחלקה של גולני שמרה בפתח היישוב. אז עשינו תרגיל, אברהם מינץ יצא עם שיירה של 2 הקרוונים מאלון מורה, וכשהוא התקרב, עירה בפורט, יערה עיריות בתל שילה, ואני רצתי כאחי ביטחון למחלקה בגולני, אמרתי, יורים בלנו בתל. והתרגולת, כן, עיבוי מערך, רצים בישור קו, ואני הבאתי את התמונות שלנו והם את התמונות שלהם, ורצו כולם לכיוון תל שילה. חזרנו, מפקד המחלקה מסתכל בו, יש לי קרוונים, וחיים, עבדת עלינו. אמרתי, למען עמנו דבר אלוקינו, נשקנו והתחבקנו, אמר, אנחנו כולנו בסדר.
חיינו קצת בסרט. אנחנו הרגשנו שאנחנו מגשימים פה איזשהו חזון עצום ואיזו זכות גדולה ניתנה לנו, שאנחנו בכלל לא הרגשנו את הקושי. אנחנו שנה וחצי היינו בלי מים ובלי חשמל, כי הגנרטור האומלל הזה, כל טיפת גשם שירדה, הוא השתתק. למדנו לחיות עם נרות, עם לוקסים, מים, היינו הולכים לבור שם, מול בית קדם, היינו שואבים משמיים, שירת שלג, היינו ממיסים את השלג, ומשתמשים בו, אם זה לבישול, אם זה לשירותים.
אז אחרי ששתינו ובישלנו, דחנו את הכלים בתוך קערה, את המים האלה אחר כך באותם מים שטפנו את הרצפה, וגורלם לבסוף היה לתוך האסלה.
היה תקופה מאוד מאוד קרה. אני זוכרת את הרוחות האזות, שממש ככה יבשות ואזות שהיו פה.
העזרה ההדדית של אחד לשני, כל אחד תמך בשני. אם היה חסר משהו, ברור שחסר פה, היה פה כלום ועוד כלום אחד, אז נעזרנו אחד בשני. זה היה הכל כל כך טבעי והכל כל כך ברור. לא היה לנו גם טלפון. קיבלנו מהצבא טלפון, היה מחובר לממשל ברמאללה. אני הייתי קרוון נמצאי, זה עמד אצלי בחלון, ומי שהיה צריך היה מחולל לרמאללה, ושם הייתה רמאללה איזה חיילת, והיא הייתה מארגנת לנו קו, ברצונה מארגנת, ברצונה לא מארגנת. רק אחרי זה עברנו למרכזייה בסינג'יל. הם היו הרבה יותר נחמדים ומאוד אדיבים.
כשנגיד אני הייתי מקבלת שיחת טלפון, הוא היה אומר, סינג'יל נעם, היו אומרים לו, אנחנו רוצים לדבר עם אורית רפפורט. אה, לא, אורית לא נמצאת היום, היא בירושלים, הלכה לירושלים.
ואני עומד מחולל סינג'יל, סינג'יל נעם, ואני מבקש, תן לי בבקשה את הטלפון, משהו בירושלים, ואני אומר, שלום, שרה, הצרה, קוראים לי שבח, דובי דינר הציע לי להכיר אותך. ומאחורי עומדים עוד חמישה חבר'ה מחכים בתור לטלפון.
היינו נשים בהיריון, שהיינו צריכות לנסוע ללדת. כמובן, אמבולנס לא היה פה בקושי, איזה שני רכבים.
אני לימדתי בירושלים, אני כל לילה לא נרדמתי, כי לא ידעתי איך למחרת אני מגיעה לירושלים. היו כאן שני רכבים בלבד, ואיך אני מגיעה לירושלים?
אחד התפקידים של מזכיר היישוב היה לקחת בטנדר של היישוב את הילדים לבית הספר ולמעון, ועם כל הסלים של כל המשפחות, עם הפתקים של הרשימות מקולת, אז היה מגיע לאופרה, מוריד את הילדים, קונה את המצרכים, נוסע לירושלים למוסדות שהוא צריך לטפל בהם, ובחזור, שלא הייתה שעה קבועה ולא חשוב מתי הוא הגיע חזרה, היה אוסף את הסלים ואת הילדים.
יושב היה טכנאי, היה נהג, הסיע אותי נגיד ללידה כי היא ראיה במילואים.
הכל פה היה מאוד, מאוד ביחד.
כל דודי דופק, פיתחו לי בניי, הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם אמרתי די, ובאתי לבשר שלא תבכי יותר אחר. מריחים את המשיח יותר מכל אבקת רוחי, ומחג והסלע יזרמו מים חיים בין צטרי המדרגה להשקות שושנת עמקים ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן, מכאן, מכאן. כל דודי נזק
התוכנית האמיתית הייתה חצי שנה אחרי זה, חוליית מחבלים ניסתה להגיע ולפוצץ בית קרוון בשילו, וכשהגיעו לגדרות של שילו נכנס הביקור השבועי של המחלקה בגולני, מסעית עם הספקה וג'יפ של המפה. המחבלים הבטוחים שגילו אותם והנה הגיע כוח של צבא, הם נבלו, הכינו אותם מטען על הגדר הטלטלית במקום להיכנס לתוך היישוב ולשים אותו על קרוון. כל הקרוונים הם מוכלסים, ילדים, נשים, ו... המטען התפוצץ. ועד למחרת בבוקר, הרב דרוקמן, שהיה חבר ועד חוץ ביטחון מטעם המפד"ל, צעק בכוחו המאגי, הצרוד. ממשלת ישראל, חס ושלום, היו נהרגים פה אנשים וילדים. איפה היה הפנים שלנו? אין כביש, אין אמבולנס, אין אמצעי תקשורת, לא כלום. אנחנו עצרנו את זה, בדמנו. אני מבקש עכשיו, עומד לקחת עכשיו, יהיה החלטה להכיר בשילו. אמרו לו, נחפד, נעשה ועדה, לא, עכשיו. בגין ואיזה ועדה ניסו בכוח להתחמק מזה ולא עזר, היה הצבעה, וכולם אמרו לעשות הצבעה עכשיו, והיה הרוב מאשר את שילו.
שילו, שילו, אבנך מחורבותייך, שילו, היי אלפי רבבה, ושוב כקדם ישפור צורייך, מכוח תורת וקדושה.
היום פנתה אליי משפחה שהחליטה להירשם לשילו, הבטיחו לבית בעוד שנתיים וחצי. כלומר, כל הבנייה שאנחנו רואים היום בשילו כולה כבר מאוכלסת. מי חלם שדבר כזה יקרה בשילו עוד בחיינו?
ובמרחב הזה רק 10,000 יהודים גרים היום, 10,000 נפש.
באנו לכאן בדמיון הכי הכי פרוע, אחרי שכולם יגידו שאנחנו באמת אנשים הזויים, דמיינו שהיישוב יגיע ל-50 משפחות.
ופתאום שאתה רואה את העוצמה הזאת, אתה אומר, וואו, זה נהפך למרכז, ממש מרכז, שהיא לא חוזרת להיות המרכז.
אתה עולה על הגבעה הגבוהה בשילו באזור הישיבה, ואתה רואה את השכונות, ואתה רואה את הישיבה, ואת תל שילו, השילו הקדומה, ואת צהלת הילדים, זה משהו שאי אפשר להאמין.
ההתיישבות, התחלנו אותה בכזו עוצמה של מסירות נפש של החלוצים האלה שהיו פה, אבל במספרים מאוד קטנים. 8 קרוונים שכולם ביחד הם דירה אחת היום בשילו, בגודל שלהם. ולראות את החזון של מאות ואלפי משפחות בכל מרחב שילו, אולי הייתי קטן אמנה מדי.
לא צריכים להיות ברסלדר בשילו בשביל לרקוד על הגגות. אם היה לנו אומץ, היינו כולנו כל היום עוגבים על הגגות ואומרים תודה לך השם, על המתן נפלא שאתה תודה.
שילו, שילו, אבנך מחורותייך, שילו, היי אלפי רבבה, בשוק הקדם ישפו זורייך, לכוח תורת וקדושה. שילו, שילו, אבנך מחורותייך, שילו, היי אלפי רבבה, בשוק הקדם ישפו זורייך, לכוח תורת וקדושה.
מורה, לפסגות, לכל ההתיישבות כולה. ככה זה היה נראה לפני 40 שנה. חוזרים למקומות עכשיו, בבקשה, יש מנה אחרונה שמוגשת לכם, ולאחר מכן ברכת המזון והמשך ריקודים.
Bye.
לפני שניגש לברכת המזון, אני מאוד מבקש, לאחר הברכה, כדי שנסדר את המקום הזה כמו שקיבלנו אותו, כי יש פה מחר בערב בר מצווה, ומחר על הבוקר צריכים להגיע לפה לסדר. אז אני מבקש, תשימו לב למה שאני אומר. השולחנות העגולים מאחור נכנסים לתוך הדלת הלבנה הזאת שם בפינה, עם הניצבים שלהם. הכיסאות כתר עולים לבית המדרש, למעלה, והטורים פה. כל הטורים האלה, עם הכיסאות הירוקים, אמורים להיות במערום סביב, בתוך החלק של המחיצה הזאת של הווילון. הכל צריך להיכנס שם. כל השולחנות של הטורים, השולחנות המלבניים, והכיסאות הירוקים במערום בתוך השטח של המחיצה, כדי שיוכלו לנקות פה מחר בבוקר. אז אנחנו עכשיו נברך ברכת המזון.
רבי סתאי נברך. יהי שם אדינוי מבורך מהטוב עד אלום. ברשות מורנו ראש הישיבה, מרנן ורבנן ורבותיי, נברך שאכלנו משלו. נברך אלוהינו שאכלנו משלו. ברוך אלוהינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מזון לעולם כולו בטובו, בחן בחסד וברחמים, הוא נושן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד. בעבור שמו הגדול כי הוא לזון ונעשה כל המטיב לכל, הוא מכין מזון לכל יוסף אשר ברו. ברוך אתה אדוני הזון עש הכל.
הכיסאות כתר לעלות לבית המדרש, הכיסאות הירוקים נשארים פה במערומים.
כל מי שבן מגן של
ערימות של חמש, את הירוקים לעשות בערימות של חמש.
נבוא לפה למצוא אותו.
ידידיה אבוטבול, ידידיה אבוטבול.
הכיסאות הירוקים במערומים רק של חמישה כיסאות.
ונשמחה בה